טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, ובפודקאסט הזה נחשפים בפניכם סודות ההצלחה של אנשים שעושים את הדברים שהם עושים בענק. ואיתנו כאן אורן ביטרמן.
וואו, מה קורה שחר?
מה נשמע? איזה כיף שאתה פה.
תודה רבה.
אני ככה... כן, זה תענוג, חיכיתי לפגישה הזאת.
כן?
כן, מאוד.
גם אני?
אני מאוד מדבר הרבה עם אנשים על כל הזמן על כסף, וכל הזמן מדבר איתם על השקעה, וצאו לדרך, ותעשו מה שצריך, ותעשו עסקים, ותתפתחו בגדול.
ומה קורה?
ומה שקורה זה שאנשים מאוד מפחדים מכל הנושא הזה, שגולת הכותרת שלו היא כסף.
כן.
כאילו כסף זה דבר מפחיד, זה דבר קשה, זה דבר שכולם מתמודדים איתו, זה דבר שיכול לפגוע במשפחות, והפחד הזה סביב כסף כל הזמן, אני חושב שהוא מונע מהרבה אנשים את החופש התעסוקתי ואת החופש הנפשי והאישי שלהם, ואנחנו רוצים קצת, אתה יודע, לעזור, לשפוך אור על הנושא כדי שהוא יהיה קצת אולי פחות מפחיד,
כן.
ואפילו אולי מענה וכיפי.
יאללה, בכיף.
כי כשאתה יודע משהו זה נהיה פתאום קל וכיף.
נכון.
אז בשביל זה אני הבאתי אותך לכאן. אני אשמח שתציג את עצמך קודם כל.
אז נעים מאוד, מי שלא מכיר, אורן ביטרמן, אני בן 44, נשוי פלוס 3, גר במושב נירצבי. בהשכלה שלי אני רואה חשבון, אני ככה כבר מעל 17 שנים בתעשיית הפיננסים. כשאת רוב דרכי ביליתי במשרד רואה חשבון אחד הגדולים בארץ, אם לא הגדול ביותר, משרד של 2000 איש, הייתי שם מנהל בכיר באשכול הפיננסים, זה אשכול שמטפל למעשה בכמעט כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות שאתה מכיר היום, הרבה מהם. זאת אומרת, הייתי רואה חשבון של ממש מפלצות ענקיות, גופים מאוד מאוד גדולים, אבל לא רק בתחום של הביטוח וההשקעות, גם בתחום הנדלן, גם בתחום הרכב, ביקרתי חברות מאוד מאוד גדולות, קבוצת רכב אחת הגדולות בארץ, חברות בתחום הקריפטו אפילו יצא לי להתקל, חברות בתחום ההייטק, בקיצור, המון המון ניסיון בתחום, בוא נגיד, של ביקורת, מיסים, ייעוץ, ניהול סיכונים ודברים כאלה במשרד מוביל בארץ, זה ככה בצד המקצועי. ובצד האישי עשיתי גם כן עסקאות נדלן, יזמויות, השקעות בהרבה מאוד תחומים, וצברתי המון ניסיון, ובשלב כלשהו הבנתי שכל הניסיון והידע הזה שצברתי, אני יכול להתחיל לבוא ולהעביר אותו גם לאנשים אחרים, כי ראיתי מה זה עושה לי, איך זה גורם לי להרגיש, מה זה גורם לי לעשות מבחינת הביצועים הכלכליים שלי, ואמרתי את המתנה הזאת שאני כרגע אוחז בה, אני רוצה להתחיל להעביר לאחרים. איפשהו גיליתי שזה סוג של שליחות, התחלתי להרגיש שזה ממש שליחות. ולמעשה הקמתי עסק לפני 3 שנים לייעוץ וליווי פיננסי, שבו אני לוקח משפחות ובעלי עסקים לעתיד כלכלי טוב יותר. זה ככה בקטנה עליי, כמה מילים עליי, מה אני עושה היום.
קודם כל,
כיף להיות פה, כיף להיות פה.
מדהים, מדהים, אורן, איזה כיף. באמת, כי אתה יודע, זה לא, לא, לא הרבה פוגשים, שוב, לדעתי, אנשים שמבינים בכסף. אם אתה תשאל ככה בן אדם מהרחוב, היי, מה קורה? אני יכול אותך שנייה, מה אני עושה עם המינוס הזה בבנק?
כן.
הם לא יודעים מה לענות.
כן.
או תקשיב, רגע, יש לי כסף, יש לי כסף, אבל הוא שוכב בעובר ושב, או באיזושהי קופת חיסכון, ואני לא ממש ממנף אותו, אני לא עושה איתו שום דבר, אז איך אני יכול לעשות איתו משהו ש... יהיה מהלך נכון, מהלך שגם יחזיר לי יותר כסף, שאני לא יטעה או יאבד את הכסף.
כן.
ואני חושב שכשאתה לא יודע, אז אתה המון משחק בהגנה ולא בהתקפה, ומאוד קשה להצליח ככה.
אתה לא בהגנה, אתה בחוסר תנועה.
בחוסר תנועה, כיפאון.
זה הבעיה.
נכון.
זה למעשה הדבר, בוא נגיד הראשון, שמונע מאנשים להתקדם, זה בכלל התפיסה של איך הם רואים כסף, ואיך הם רואים את עצמם. בסדר, אם אני ככה אנתח את זה, מה המיינדסט שלי, איך אני רואה את הדברים, וזה שוב, לאחר שלמעשה הייתי רואה חשבון של המון המון חברות, וראיתי איך חברות מתנהלות. אוקיי, עכשיו, מה יש בחברה, בסופו של דבר? יש הכנסות, יש הוצאות, יש מאזן, נכסים והתחייבויות. בסדר? זה מה שיש בחברה. עכשיו, אני שואל אותך, באישי שלך, האם יש לך גם את הדברים האלה? האם יש לך נכסים והתחייבויות? יש לך הכנסות והוצאות?
בגדול, כן.
אוקיי, אז האם אתה עסק?
אני עסק, כן.
אתה עסק לכל דבר ועניין.
Mm-hmm.
גם אם אתה שכיר וגם אם אתה בעל עסק, זה לא משנה. אתה בתוך התא המשפחתי שלך עסק,
mm-hmm.
בסדר? עכשיו, הרבה אנשים מגיעים למינוסים ודברים כאלה, או לא משקיעים ולא זה. אז אני שואל אותך שחר, שאלה פשוטה. אתה, כבן אדם, האם היית משקיע בעסק שלא יודע להתנהל פיננסית? לא. היית שם שם כסף?
לא. לא הייתי שם בכלל שום טיפה של דלק במיכל סדוק. אז לא הייתי עושה את זה, כי אני יודע שזה ילך לאיבוד.
אוקיי, אז מה אתה מבין מזה? שמה צריך לעשות?
ללמוד קודם כל להתנהל פיננסית.
ולהתנהל כמו עסק.
להתנהל כמו
עסק. זאת אומרת, אנחנו בתוך כל תא משפחתי שלנו, וגם בעסק עצמו, אם יש לנו עסקים כמובן, אנחנו עסק. ואם לא נתייחס לעצמנו כעסק, זה ככה יראה.
הבנתי.
זאת אומרת, אתה לא תשקיע כסף עכשיו בעסק כושל או בעסק שלא לא יודע פיננסים ולא יודע להתנהל והוא כל היום במינוסים והוא לא יודע להביא כסף הביתה והוא לא, אין לו שום דבר שעובד כמו שצריך. נכון?
אמת.
אז אותו דבר, אם אתה תתחיל להתייחס לעצמך כמו עסק, זה ייראה גם כמו עסק. ואז זה אומר שגם אם אתה צריך להשקיע את הכספים שלך או לא יודע איפה, אז אם אתה לא יודע, כמו בעסק, לצורך העניין, אתה רוצה שמישהו ינהל לך את הכספים בעסק שלך. מה אתה הולך? אתה הולך לרואה חשבון, נכון? או איש כספים, או מנהל חשבונות, או whatever. שינהל לך את הכספים כמו שצריך. למה אתה לא עושה את זה בבית?
אמת, אמת. אז מה שאתה בעצם אומר לי כאן, ולקהל הצופים שלנו, אתה אומר לנו בעצם, בין אם אתם כן עם עסק או בלי עסק, בין אם אתם שכירים או בין אם אתם עצמאים, כל עוד אתם בני אדם או בעלי משפחות, אז תלמדו להתנהל כלכלית נכון, לפני הכל.
בדיוק.
להתנהל פיננסית נכון. זאת אומרת, החינוך הפיננסי, ההשכלה הפיננסית, זה משהו שהוא בעצם חובה לכל אזרח, לכל בן אדם.
לגמרי. וגם אם אתה חלש בזה לצורך העניין, קח לך את האנשי מקצוע שיהיו חזקים. אתה לדוגמה בעסק שלך, אתה חזק בכל המחלקות? הרי בכל עסק יש כמה מחלקות.
נכון.
יש לך את המחלקת שיווק, מחירות, מיתוג, מוצר, תפעול ומחלקת הפיננסים. האם אתה חזק בכל המחלקות? לא בהכרח. מישהו אומר שנגיד אצלך בשיווק, אתה עושה את השיווק עצמו, אתה ער, אתה מכיר את הדברים, אבל יש לך אנשי שיווק שאיתם אתה פועל והם לוקחים אותך קדימה. ככה בכל מחלקה ומחלקה. אז אותו דבר, גם בתוך בית אתה צריך להתחיל לחזק את כל המחלקות בתוך הבית. אם אתה חלש במחלקת הפיננסים, בוא תחזק את הצד הזה, תביא לך איש מקצוע שיהיה לידך ויגרום לך להתקדם קדימה יותר מהר, לצורך
מדהים.
העניין.
אז יש פה הסתכלות בעצם מאוד מעניינת, שבוא נסתכל רגע על עצמנו, לא בתור אינדיבידואל כזה, אתה יודע שטוב, לא לימדו אותי, אז אני לא יודע, נעבוד בעבודה, נחזור הביתה, משכורת דופקת, זה מה שאני יודע. אז אתה אומר, לא, יש לכם אחריות כן לדעת את התחום הפיננסי, אתם כן צריכים לדעת לנהל משק בית, אתם כן צריכים לדעת איך להתנהל כלכלית נכון, איך להשקיע את הכסף נכון, זאת אומרת, האחריות לא יורדת מכם דווקא. אז זה טוב, זה טוב, זה דבר מצוין. אני מאוד אוהב את הדרך הסתכלות הזו. עכשיו, בוא ניקח את זה כבר ממש לעסקים, כי אם כבר, אפרופו, צריך להתנהג כמו עסק, בוא ניקח את זה כבר לגבוהים, מה שנקרא. אז בוא אני אתן לך איזושהי סיטואציה, אוקיי? סיטואציה, לצורך העניין יש איזשהו מישהו שפתח עסק, עסק מתחיל בתחילת דרכו, ואתה יודע, אתה רואה בן אדם עושה, לצורך העניין, מכניס 30,000 שקל כל חודש. בסדר, מכניס 30,000 שקל כל חודש, קצת הוצאות. עכשיו, הבנם רק התחיל. רק התחיל לרקום אור וגידים, הוא רק התחיל להכניס כסף. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים נמצאים בסיטואציה הזאת, לא רק בהתחלה. כל הזמן מלווה אותם התחושה הזאת של, רגע, אני רק התחלתי להרוויח, אני רק התחלתי להכניס, אני רק מתחיל לעשות פה משהו. אני לא יכול לגעת בכסף הזה, כי זה הכסף שמניע לי את הגלגל. זה הכסף שעכשיו השקעתי בעסק, עכשיו העסק התחיל להרוויח לי, ועכשיו יש לי קצת רווחים, אז אני חושב אולי או לשמור את זה בצד, או אתה יודע, קצת לבזבוזים, או להשקיע עוד קצת בעסק. מאוד מפחדים לגעת בכסף הזה, שיצא החוצה, ומה שנקרא, העסק ייחנק אולי. איך אתה בעצם פונה לאנשים שנמצאים בסיטואציה כזאת של איזשהו לופ כזה, של הכנסות הוצאות, איך אתה מוציא אותם מהלופ הזה או מהחשיבה הזו של רגע, של אולי לחכות עם המינוף של הכסף, או לחכות רגע עם עוד השקעות נוספות, או אתה יודע, מאוד, שוב, כמו שאמרתי, משחקים בהגנה ולא בהתקפה, בהסתכלות שלי.
כן, אז אני רגע אקדים, כי אמרת, אני אקדים אותך, זאת אומרת, בלוז. של הדברים. אתה אמרת, הבן אדם נכנס לעסק ומתחיל להרוויח, והוא עדיין לא יודע מה קורה, מה פה, מה שם, נכון?
כן.
השאלה המקדימה היא, האם הבן אדם הכין תוכנית עסקית? זאת אומרת, האם הוא חי לפי איזה שהם יעדים שנתיים? אוקיי? עכשיו אני חוזר רגע לעולם החברות. אני את כל הידע שהבאתי, הבאתי אותו מעולם החברות. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, רגע, אם זה עובד בחברות מאוד מובילות, למה שאני לא אקח את זה אליי הביתה?
לגמרי.
בוא ניקח את מה שהם מצליחים לעשות. אני רוצה אצלי בבית, אוקיי?
אתה אומר, יש שיטה, היא עובדת.
יש שיטה, מתודולוגיה ברורה להצלחה.
מדהים.
מי שמיישם אותה, יצליח. אולי יצליח פחות, אולי יצליח יותר, הוא צריך להיות בדרייב מסוים, הוא צריך להיות במיינדסט מכוון, כן, אבל אם הוא יעקוב אחרי הדברים, הוא אמור להצליח.
זה מתמטיקה.
זה אמור להיות מתמטיקה. יש כישלונות בדרך. מהכישלונות לומדים, אתה לא יכול להיות נקי מכישלונות, בסדר? אבל אתה צריך ללמוד מהם, להתפתח, להסיק מסקנות. בצבא יש מבצע, לא הולך, מה קורה? מסיקים מסקנות, באים למבצע הרבה יותר חדים. למה אנחנו הצבא הכי חכם בעולם והכי משוכלל בעולם? כי אנחנו לומדים כל הזמן מה קורה. משתכללים עוד ועוד ומשכללים את כל הכלים והחניתות שלנו כדי שנהיה יותר ויותר חדים כל פעם.
נכון. רק אני אשים שנייה על זה פסיק, אבל בצבא יש מימון של המדינה, שאתה יודע, מחלקים את הכספים ומישהו תורם לגוף בעצם. אבל בתור מישהו שהוא עצמאי ואין לו את הסיוע הזה מהצדדים, הוא קצת יותר פגיע אם אתה שואל אותי.
אני מבין מה אתה אומר, ואז אני עוד פעם חוזר לעניין. האם אותו בן אדם הכין לעצמו תוכנית עסקית?
זאת אומרת, תוכנית עסקית שומרת אותך, לפחות בהתכנות קדימה?
שנייה, קודם כל תוכנית עסקית היא צריכה להיות על כל הרבדים. אם אתה נכנס לעסק חדש ואין לך שקל על התחת, סליחה על המילה,
מותר לדבר פה ככה.
מה יהיה מצב המיינדסט שלך? המיינדסט יהיה במצב חרדתי והישרדותי.
כן.
אתה מסכים איתי?
מאוד.
לכן, אתה לא יכול להיכנס בכלל למצב כזה. אלא אם כן יש לך איזשהו מישהו שמשקיע בך, או שייצרת לעצמך מספיק קריות ביטחון, שיגרמו לך להיות בשקט ובעשייה. אחרת, אתה תהיה באיזשהו מצב חרדה.
כן, תן לנו דוגמה, כי תוכנית עסקית, אני כבר יצא לי לדבר בלא מעט פודקאסטים, על זה שצריך תוכנית עסקית וחייב לתכנן,
כן.
ומי שנכשל בתכנון בעצם מתכנן להיכשל.
כן.
זה משהו שאני המון המון אומר אותו וחוזר עליו. כן. אבל תן לנו, אתה יודע, אמרת קריות ביטחון.
כן.
תן לנו דוגמה לעוד דרך אולי לבנות איזושהי קרית ביטחון או קריות ביטחון.
אז אני אדבר על זה. תראה, קודם כל אמרת משהו נכון מאוד מקודם על העניין התכנון. אני בדעה שלי, לפחות 50% מההצלחה זה תכנון.
אני מאוד מאמין בזה.
זאת אומרת, אם לא תכננת, סיכוי לכישלון מאוד גבוה. 50% מההצלחה שלך זה תכנון נכון. בסדר? עכשיו, לגבי, ואז תחזיר אותי רגע לשאלה,
מה בעצם חוץ מתוכנית טובה?
כן.
כי לתכנן זה בעצם מה אני הולך להשיג, איך אני הולך לפעול.
לא, אני עכשיו נזכר. דיברנו על קריות ביטחון ואיך אנחנו משיגים אותם ודברים כאלה. אז תראה, מה שנקרא, אתה צריך לדעת את כל הגמישויות הפיננסיות שלך. בסדר?
כן.
זאת אומרת, יש לך כאדם מלא קלפים ביד. חלק סמויים, חלק גלויים, חלק אתה מודע עליהם, חלק אתה לא מודע עליהם. אתה צריך לעשות סדר בקלפים האלה, בסדר? זאת אומרת, לראות קודם כל מה יש לך מהמצב הקיים שלך שאתה יכול לגייס. אם זה לצורך העניין בנקים, אם זה לצורך העניין כל מיני קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות חיסכון כאלה ואחרות, מה אתה יכול לגייס משם? אם זה הורים שאולי יכולים לתמוך באיזשהו סכום, לדעת הסכומים. כל מקור כסף שיכול להיות לך, תכתוב את זה על דף ותתחיל למפות את זה לפי סדר עדיפויות. במה אתה משתמש? זאת אומרת שאם תהיה תקלה, חס וחלילה, אתה, יש לך כבר תוכנית פעולה ארוזה במגירה. תוכנית מגירה, איך שאומרים, שאתה רק צריך לפתוח ואתה יודע איך אתה פותר את העניין. ואז אתה לא במצב חרדה. אתה לא אומר, רגע, מה יהיה אם? מה יקרה זה? אתה לא במצב הזה בכלל. אתה בחשיבה אחרת לגמרי.
אז מה אתה...
ורגע, ואני אומר עוד משהו, אם אתה יוצא לעסק עצמאי, לא בהכרח אני אומר כך מימון מאחרים. תיצור לעצמך את הכרית ביטחון, תחסוך קצת לפני העסק הזה, ותשים את זה בצד לטובת הפעילות. אני מכיר את זה, כי אני הייתי שכיר.
זאת אומרת, לעבוד תקופה, לחסוך, לשים בצד.
כן, כן. אני כשהייתי שכיר,
בזמן הנכון
להשתמש. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפני, אתה יודע בעצם, לפני תקופה, החלטתי לעזוב את עולם השכירים, ועברתי לעולם בעלי עסקים. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אז אתה יודע, אתה צריך, אני איך שדימיתי את זה, וגם, אתה יודע, גם קיבלתי ליווי כדי לעשות את הדבר הזה, לא עשיתי את זה לבד.
ברור, אי אפשר לבד.
כי אי אפשר לעשות את זה לבד. אז זה בוא נגיד ככה, תחשוב שאתה על רפסודה, שהיא למעשה השכיר, ואתה שט בשקט, בכיף על הרפסודה הזאת, ועכשיו אתה צריך לקפוץ להיות בעל עסק.
כן.
אז או שאתה קופץ למים, ואז מה קורה?
קרישים, מרבולות.
כן, טובה, בלגן, בדיוק, כל
מפחיד.
הרמים. או שאתה אומר, רגע, איך אני מביא עוד רפסודה? ואז אני מעביר רגל אחת לרפסודה השנייה, ורגל אחת על הרפסודה הזאת, אני רואה עד שזה מתייצב, ואז אני עובר לרפסודה השנייה. בסדר? ככה דימיתי לי את זה בראש.
עד שאתה מגיע ליחטה, מה שנקרא.
בדיוק. ואני, בראש שלי, כששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, אני רוצה להגיע ל... אני לא רוצה רפסודה. אני רוצה לשים את הרגל שלי על איזה יחטה. זאת אומרת, לייצר לעצמי, כן, מיד. אז כשעשיתי את זה, זה קרה בד בבד. זאת אומרת, היו לי המון ויתורים. כי לעשות את שני הדברים האלה במקביל, זה קשה. לשים רגליים על שתי רפסודות, זה קשה. זאת אומרת, שאתה צריך להיות גם במקום אחד all-in, וגם במקום השני all-in באבוע, כי זה העסק.
כן, אתה מתכוון למעבר בעצם, בין שכיר לעצמאי?
אני מדבר בכלל על התקופה שהייתי ביחד על שתי הרפסודות האלה.
הרבה אנשים, אגב, מנסים, אתה יודע, לעשות את החצייה הזאת, ואז בעצם השכיר גורע יותר מדי מהעצמאי, או שהעצמאי פתאום פוגע בשכיר, ואז הם... מה שנקרא, תפסת מרובה לא תפסת, מפסידים בשני הכיוונים.
כן, לגמרי.
אוקיי.
אז אני אומר, המעבר הזה הוא מצריך הרבה מאוד חשיבה. הוא מצריך תכנון. וכדי לייצר את הרפסודה השנייה, אתה חייב לייצר לעצמך גם עוגנים פיננסיים, שתרגיש בטוח לעבור לאותה רפסודה השנייה.
אתה יודע...
בלי העוגן הזה, אתה מרגיש אחר כך עוד פעם במצב הישרדותי, חרדתי. ואנחנו כבעלי עסקים חייבים לעבוד כל הזמן על השריר היצירתי שלנו. נכון? כן. זה מה שעובד. כן. הוא לא עובד במצבים האלה של
אז אני רק רוצה שנייה להגיד משהו לגבי המעבר.
כן.
כי שם אנשים בעצם נופלים במעבר, כן. מה שנקרא ליפול בין הכיסאות. גם בהנדסה, אני בא מעולמות ההנדסה, יש שם נושא שלם שמדבר על, בעצם על המגעים, חיבורים בין מוליכים. שבנקודות קצה, בחיבור, בבין לבין, תמיד המצב הרבה יותר מורכב, כי שם כל המשוואות המתמטיות נופלות.
כן.
הרבה לא יודעים את זה.
וואו.
אבל כל עוד זה על המשטח ברגיל, הכל בסדר, אבל כשבנקודות המגע, המשוואות הן אחרות לגמרי.
כן.
וזה מעניין מאוד, כי העולם עובד על פי איזושהי פיזיקה שהיא מאוד דומה.
זה ממש נכון, אבל.
אתה מבין? וכמו שאתה אמרת, עוברים מרפסודה אחת לרפסודה שנייה, ממכונה כלכלית א' למכונה כלכלית ב',
כן.
אז יש גם את החיבור ביניים, שאף אחד לא ממש יודע מה לעשות שמה, ושם הרבה אנשים באמת נופלים.
כן, ויכול להיות שיש נתקעים. גם את היד מאחורה, מהרפסודה הראשונה, שמנסה למשוך אותך, לא, תישאר, אל תעזוב, עזוב, זה, אתה תיפול כן. שם, אתה זה.
כן, שזה המיינדסט הפחדים.
כן, עוד מיינדסט של פחדים.
זהו, זה, וואו. אז אתה, תראה. אז בוא, דיברת על קריירת ביטחון, דיברת פה על הקלפים שלנו בעצם, דיברת על המשאבים, כל אחד יש לו בעצם יכולות, אולי חלק הוא יודע עליהם, חלק הוא לא יודע עליהם. מה עכשיו בן אדם שלצורך העניין רוצה לפתוח עסק?
כן.
לדוגמה, בוא ניקח את המקרה הזה, כי זה מקרה הכי חסר ודאות בעצם, שאתה לא פה ולא שם עדיין. לאן אתה אומר שהוא צריך לפנות ראשון לצורך העניין?
הוא צריך קודם כל, כמו שאמרתי, להכין תוכנית עסקית.
תוכנית עסקית?
זאת אומרת, להכין התכנות כלכלית לדבר הזה.
כן.
בוא ניקח דוגמה פשוטה, בוא נעשה את זה הכי פשוט. Mm-hmm. נגיד בן אדם שמרוויח 10,000 שקל כשכיר. בסדר?
כן.
והוא עכשיו אומר, תקשיב, אני יודע למכור מוצר ב-2,000 שקל של שירות.
כן.
בסדר? זאת אומרת, כמה מוצרים הוא צריך כדי להגיע ל-10,000 שקל שלו בכזה?
חמישה
מוצרים. זה כל עוד הוא מוכר את המוצר ב-2,000 שקל.
נכון.
האם יש סיכוי שהוא יעלה את המוצר הזה לסכום יותר גבוה בעתיד?
יכול להיות.
זאת אומרת, מה זה יכול להיות? ככל שהוא ישתפר ויהיה חד יותר, מה יקרה לו?
כן, הוא ישתפר, הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה שווה יותר.
הוא יהיה שווה יותר, בדיוק. זאת אומרת, ה-2,000 כנראה הפכו ל-4,000, אולי אחר כך 5,000, 10,000, 20, 30, לא יודע. אתה יודע, כל בן אדם שהוא יותר מבוקש, המחיר שלו כמובן עולה, זה היצע וביקוש.
נכון.
בוא תכין לך תוכנית, איך אתה מגיע לחמישה לקוחות האלה בחודש. מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, איך אתה מעלה את הדבר הזה, ואיך אתה יוצר לעצמך עוד לקוחות ועוד לקוחות. אבל זה כבר תוכנית סדורה, אתה מבין? זה לא רגע אני יוצא לראות מה יהיה.
בדיוק, נכון.
זה לא...
יש לך ממש שלבים בדרך, אתה מבין את היעדים, ואתה גם, שוב, בהנחה ואתה מלווה, ומישהו עוזר לך פה, אז אתה גם יודע לרדת לדקויות, וממש איך עושים את זה.
בדיוק.
אוקיי.
אז אני אומר, הכל צריך להיות מתוכנן לפרטי פרטים. אלו פעולות ברמת היום אתה צריך לעשות כדי להגיע לאותם חמישה לקוחות. בסדר? כי מאחורי חמישה לקוחות, לצורך העניין, נגיד, יכול להיות מספר שיחות מחירה שלא צלחו, נכון? בוא נגיד אם הסטטיסטיקה שלך היא לצורך העניין שאתה מצליח 50% לסגור, אז אתה צריך 10 לקוחות לדבר איתם בחודש, נכון? ואם זה יותר, אז אתה צריך יותר. זאת אומרת, צריך לראות פה מה זה, ובגלל שאתה לא יודע את זה, אז אתה צריך להתגלח על זה, נכון?
כן.
הגילוח הזה זה זמן, זה תקופה. אז אם אתה כשכיר קופץ לזה ישר ומתגלח ולא יודע מה קורה, מה קורה, אתה נופל.
אמת. כן. נכון. אגב, אני אספר ככה בקצרה על המעבר שלי משכיר לעצמאי, וזה היה בדיוק מה שאתה מתאר. זאת אומרת, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, רציתי גם להגיד את זה מקודם, לשרוף את הספינות. עכשיו, אני מאוד מאוד לא מאמין בגישה הזו, ואני גם אסביר למה. אפשר לשרוף את הספינות, אבל בשלב מאוד ספציפי, באיזושהי נקודה מאוד בשלה. אבל אם אתה שורף את הספינות לפני הזמן, אתה תשרוף אותם כשאתה עדיין על האי נשרף יחד עם הספינות. ככה אני חושב. עכשיו, את זה, אותם המנטורים שמדברים את המסרים האלה, לא בעצם אומרים, לא בעצם מפילים לבנת הסימון של, תקשיב שנייה רגע, אל תשרוף עדיין את הספינות, שנייה רגע. בוא תבנה רפסודות, או רפסודה, או דרך מילות כלשהי, שיכולה להבטיח את העזיבה שלך ממקום א' ולהגיע למקום ב', ואז תשרוף את הספינות, כאילו.
אני לא בעד לשרוף את הספינות בכלל.
אני, אגב, גם אני לא בעד בכלל לשרוף
אני
אופציות.
אני יכול להגיד לך, שחר, תראה, זה משהו מצחיק. אתמול קיבלתי הודעה מאחד המנהלים הבכירים שהיה מעליי במשרד הקודם שלי.
אוקיי.
ואתה יודע, הוא כתב לי, עזרתי לו פתאום אחרי שנה באיזה טלפון שהוא התקשר אליי, הוא רצה לדעת איזה סוגיה, משהו, ועזרתי לו, דבר שהם ישבו עליו עד אחד בלילה, אני פתרתי לו בדקה. בדקה של שיחה.
מדהים.
אז הוא אמר לי, אורן, איזה תותח וזה, תמיד היית תותח, והגיע הזמן שכבר תחזור. עם קריצה.
אנשים לא מבינים, אה?
עם קריצה.
הם לא קולטים.
אז אתה יודע, לא עניתי לא רוצה להתייחס, זה כאילו, עוד פעם, זה עניין של מיינדסט וכמה אתה מכוון. זה לא מקטע של העלבה או זה.
ברור.
אני במקום אחר.
נכון.
אבל את הספינה לא שרפתי, ואת הספינה אני מאוד מכבד, כי אותה באר ששתיתי ממנה,
לא יורקים.
זה הבאר שגם הביאה אותי להיות מי שאני בסופו של דבר.
אמת.
ואני מאוד מכבד אותה, ואני אשמור למקום לאורך כל חיי. ולכן אני בכלל לא בעד לשרוף את הספינות, להפך, לעשות את זה עם בן אדם, עם מי ששומע אותנו פה, בעלי עסקים, אנשים שרוצים להיות בעלי עסקים, ממש לא לשרוף את הספינות, לעשות הפוך, לשקף גם למנהלים שלכם מה אתם עושים, כי מי שמסתיר ומי שמחביא, זה, בוא נגיד, נוסחה לכישלון.
כן.
זה נוסחה לכישלון. אני שיקפתי את הכל בפני המנהלים שלי שעשיתי, כמובן זה היה בווליום נמוך, ברגע שיצאתי זה כבר הפך להיות הווליום שלי ואיך שאני רוצה להגביר את הקצב.
מדהים.
ואז זה הפך להיות משהו יותר
גדול. אני מאוד מתחבר לגישה שלך, מאוד מאוד, כי ככה גם אני פעלתי, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מדברים אולי, אתה יודע, למהלכים מאוד גדולים, אבל כשאתה מגיע למבחן האמת, שם אתה נהיה קצת יותר שקול, זה כמו בקלפי. אתה תמיד אומר, לא, אני אבחר באו, אני אבחר באו, בסוף, במבחן האמת אתה יודע בדיוק במי תבחר.
כן.
יפה? עכשיו, כשאני עזבתי את סוכנן את העבודה שלי בהייטק, אז זה היה בדיוק ככה, זאת אומרת, אני במשך איזה שנה שלמה, רק בעצם צברתי ניסיון ועוד ידע. הלכתי, אחרי שלמדתי הרבה זמן, בעצם שנה שלמה אחר כך, הלכתי ועשיתי ליוויים לאנשים, עזרתי לאנשים בכל מיני תחומים שקשורים בשיווק, במחירות, בניהול פיננסי גם, בלבנות תוכנית עסקית. זאת אומרת, כל מה שלמדתי, התחלתי לעזור לאנשים אחרים לעשות, וראיתי שזה עובד, ושגם לי עובד, ושהכל קורה, ושזה צובר תאוצה. ובמשך שנה שלמה, רק הכשרתי את עצמי, והייתי בעצם בשתי עבודות, גם בעבודה שלי בהייטק, וגם בעבודה שלי כעצמאי בעצם, כמלווה עסקי, והייתי אז גם מנטור להתפתחות אישית, זאת אומרת, עסקתי בעיקר בהתפתחות אישית. אתה רואה שפתאום באיזשהו שלב זה צובר תאוצה כזאת, פתאום כאילו גלגל כזה מתחיל להסתובב יותר ויותר 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 מהר, ואז אתה אומר, רגע, יש לי כלי רכב אחר לנסוע עליו, אני יכול עכשיו לעבור.
בדיוק מה שאתה אומר.
אתה מבין?
בדיוק אותו דבר.
זאת בדיוק הייתה הנקודה שאמרתי לבוס שלי בעבודה, אמרתי לו, תודה רבה על הכל, שמחתי להיות לך לעזר.
והוא ניסה להחזיק אותך?
האמת היא שהוא לא, הוא אמר לי, שחר, הייתה לי תחושה, משהו כזה, כאילו.
כן.
כן, כי הוא ראה שאני דג מחוץ למים. הוא הרגיש את זה. הוא הרגיש את זה. הוא הרגיש שאני דג מחוץ למים. הוא הרגיש שאני לא מתאים למקום.
כן.
לא בגלל שאני לא, מבחינת ביצועים ויכולות, עברתי שם את כולם. מבחינת ציונים גם שהגעתי ונתונים שהגעתי איתם, עברתי את כולם. ובדיוק בגלל זה הוא בא ואמר, אתה, אתה צריך לקחת דרך משלך.
כן.
אתה מבין? עכשיו, הוא היה קצת יותר פיקח, יש בוסים שלא רואים את זה. אתה מבין? שאומרים, לא, הוא לא מקשיב, הוא בעייתי והוא זה. לא נכון, יכול להיות שהבן אדם יזם מלידה, ואולי הוא לא מתאים להיות שכיר.
לגמרי.
אולי זה היה פרק בחיים שלו וזהו, זה נגמר.
כן.
אתה מבין? אז כשאני יצאתי, יצאתי בוודאות מאוד גדולה, בביטחון, בתחושת שליטה מאוד טובה, ובאמת זה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, איך שעזבתי, הרווחתי גם יותר, לא פחות.
כן.
שזה הדבר הכי מדהים, אגב. ממש, כאילו, עשיתי מעבר כזה, ואני רואה, אני לא מרוויח פחות. הכל טוב.
כן.
אני בסדר. הכל יציב, הרפסודה בסדר.
אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, קופצים לי כל כך הרבה דברים שהיו לי במהלך הדרך, שממש דומים בהתנהלות ובאופן. אני זוכר פשוט שעשיתי גם את ה... אתה יודע, רואי חשבון, יש להם מסלול, בסדר? יש להם מסלול. הם הולכים להיות בדרך כלל חשבים, מנהלי כספים, מתגלגלים לכל מיני משרות בחירות כאלה ואחרות. ואני קפצתי להיות בעל עסק מרואי חשבון, שזה נדיר בתעשייה שלנו.
האמת שזה מאוד נדיר.
זה מאוד נדיר. ולמעשה, כל מי שהסתכל עליי, אמר, מה? כאילו לא הבין. אנשים לא הבינו מה אני עושה. אבל הם ראו את הרעב בעיניים שלי ואת האש, את דלוקה, והם האמינו, כאילו אמרו, אורן, מה שאתה לא תעשה, אתה תצליח. זה שם. ונתנו לי חיבוק גדול כשעזבתי, והחיבוק הזה נשאר עד היום. זאת אומרת, זה עדיין אנשים שאני אוהב ומדבר איתם מדי פעם, וזה כיף. זה עוד פעם, זה ריליישנשיפ שאתה בונה, ואתה לא צריך לסרוף
כן.
קשרים,
ולא
זה, להפך, אתה יודע, כל קשר שאתה יוצר לעצמך פה בחיים, בסוף מקור לדברים אחרים, אתה לא יודע איך היקום מתחבר לנו בסופו של דבר.
כן, תראה, אני מאמין מאוד בזה שאנשים שורפים אולי קשרים, מה זה אומר לסרוף את הקשרים? זה אומר, אתה יודע, לחתוך מהמקום הקודם כן. לגמרי, בלי אופציית חזרה, ואז זה בעצם שם אותך בסיטואציה של הישרדות.
כן.
של, טוב, אין לי ברירה עכשיו, אני חייב להצליח.
כן.
אני מאוד לא מאמין בזה, אני חושב שזה דרך מאוד מזוכיסטית.
אתה יודע, אפרופו קרית ביטחון, זאת עוד קרית ביטחון. זאת אומרת שיש לך את היכולת לחזור, למרות שאתה בחיים לא רוצה לעשות את זה.
כן, אז אני חושב שהאג'נדה, אני בכוונה ככה לוקח שתי אג'נדות ממש הפוכות. האג'נדה של לשרוף את הספינות, והאג'נדה של לשים לעצמך קרית, זה אג'נדות הפוכות. ולמה? כי הרבה אנשים, יש להם תכונה כזאת שנקראת retreat, לסגת.
כן.
עכשיו, אם אתה בן אדם שאתה יודע שאתה בן אדם כזה שתמיד לוקח צעד קדימה, שתיים אחורה, צעד ימני כזה, אז אל תשים לעצמך קריות ביטחון,
כן.
כי הקרית ביטחון בעצם תיגמר לך באיזשהו שלב, וזה בעצם לא יועיל לך, זה, כבר לא, זה בעצם לא קרית ביטחון באמת.
נכון.
אז רק אם אתה בן אדם שאומר, אני הולך קדימה ומתמיד עם ללכת קדימה, אז זה בסדר לשים קריות ביטחון ואפילו הכרחי ורצוי. אם אתה בן אדם שרגיל ללכת אחורה, כי כל צעד קדימה אתה קצת מגשש, בודק ומפחד, הולך אחורה, שרוף את הקשרים, אני אומר, שרוף את הקשרים. אני,
כן.
למה? שוב, לא בגלל שזה לא נכון שיהיה לך קריות, חייב שיהיה לך קריות, אבל אם האופי שלך הוא כזה של אני חוזר אחורה, עדיף שתשרוף את הקשרים. כדי שתלמד להתקדם קדימה ולראות את המטרות, ואם קשה, ואנשים, שוב, שמקשיבים אולי אומרים, פאק, אבל איך אני אעשה את זה? זה מאוד קשה. אז שוב, אתם חושבים ככה, כי אתם חושבים על איך אתם תעשו את זה עם הידע והכלים שיש לכם היום, ואיך אתם עושים את זה בעצמכם, או עם עזרה מהסביבה הקרובה שלכם. אלה לא אנשים שיצליחו, שוב, בחתך הרחב, לא יצליחו לעזור. אתם צריכים מישהו שילווה אתכם, שיעזור לכם, שיתן לכם ידע, שיתן לכם הכוונה, ואז זה יעבוד.
אבל זה גם לא רק זה.
זה לא עובד עם ניחושים.
זה גם האמונה. זאת אומרת, אם לבן אדם אין את האמונה בעצמו, שמצליח, זה ייתקע פה ויגמר.
נכון, אבל אתה יודע...
אז אני אומר, הצעדים שאני ואתה עשינו, שפיתחנו למעשה לפני שקפצנו בין הרפסודות, פיתחנו את האמונה בעצמנו שאנחנו יכולים ומסוגלים, וזה קורה
נכון.
כל עוד אנחנו עושים את הפעולות הנכונות.
אמת,
זאת זהו. זאת אומרת, אם בידי. אתה עובד על חצי הילוך, כי אתה בשני מקומות, ואתה מצליח, אז אם אתה תעביר להילוך מלא, אין סיבה שאתה לא תמריא למעלה.
נכון, אבל אני מסכל על השלב שהוא אחד לפני. לא מישהו שכבר שולט בדברים, אלא מישהו שעדיין לא שולט באיך עושים את
כן.
זה. אז בנקודה הזו, הרבה אנשים נכנסים רגע, אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה. לא, השאלה פה לא צריכה להיות אם אני אעשה את זה או לא, השאלה צריכה להיות מי הבן אדם שיכול לעזור לי לעשות את זה.
נכון.
כי אם אתה לא דוהר קדימה בביטחון לפחות מספיק טוב, סימן שאו שאין לך תוכנית, כמו שאורן אומר, או שאין לך הכוונה או איזשהו מנטור שיעזור לך. עכשיו, שלא עכשיו יקפצו כל הספקנים, הם מוכרים לי, הוא מוכר לי שצריך לקחת מנטור.
מי שרוצה...
אני לא, כן, לגמרי. עכשיו, לא, אני אגיד. יש שתי דרכים לעשות את זה.
רגע, שחר, שנייה, יש, אני לא אוהב את העניין הזה של מוכרים, לא מוכרים. תראה, אני ואתה, אני חושב, אנשים שהם walk the talk.
לגמרי.
זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים, זה מה שאנחנו עושים. אני לא מדבר דברים כדי למכור לאנשים זה. אני לקחתי מנטורים ושילמתי הרבה מאוד כסף מהכיס, ולא רק כסף, עזוב את הכסף. שילמתי מחירים שהם גם בחיים האישיים. ויתור על פנאי, כל מיני דברים אחרים, שהחלטתי שאני מוותר, כי אני רוצה לשלם את המחיר בשביל להיות איפה שאני נמצא היום. אז כל מה שאנחנו אומרים פה, זה דברים שאנחנו עשינו בעצמנו.
אמת.
אני לא צריך למכור את זה לאף אחד. מי שלא מבין שהוא צריך איש מקצוע טוב, שיקח אותו קדימה, וואלה, שיעשה מה שהוא רוצה. מסי, יש לו מאמן אישי.
בוודאי.
רונלדו, יש לו מאמן אישי. מייק טייסון, יש לו מאמן אישי.
זה לא רק מאמן.
היה לו מאמן אישי.
זה קבוצה של מאמנים.
נכון, אצלהם זה כבר צוות שהם בונים, שתומך אותם.
בבקשה.
אז בלי זה, אתה לא יכול להצליח. גם היום סביבי, בתוך העסק, יש לי צוות שתומך בי.
נכון, אתה יודע, אבל למה העליתי את זה, אורן? כי אני עדיין רואה אנשים מנסים בלי עזרה.
אוקיי.
עדיין רואה את זה.
אוקיי, אז איך
אומרים? בעולם של מנטורים.
מי שלא לומד מכישלונות.
זהו.
אבל אנשים גם מפחדים מלבחור את המנטור הנכון, שזה מוצדק.
אז רגע, שנייה, בוא, זה מתפתח פשוט יותר מדי כיוונים. אני מדבר רגע על הנקודה, שנייה לפני איך בוחרים מנטור נכון, אני מדבר שנייה על הנקודה של, רגע, למה שאני בכלל אקח מנטור? בוא נתחיל מזה. אז גם אני שאלתי אגב את השאלה הזאת, למה שאני אקח מנטור? מה, אני לא מסוגל לבד? מאמין בעצמי. מה, אין לי יכולות? מהנדס חשמל, באינטל, בטח שיש לי יכולות. אבל, יש פה אבל גדול. בזמן הזה, שאני לומד על חשבון הזמן שלי, ועושה טעויות על חשבון, על החשבון הבנק האישי שלי, ונחווה ונופל ומתאכזב ונהיה עצבני אולי, ונהיה בלחץ עצום, שזה מצב שקשה מאוד לחשוב בו, ולקבל בו החלטות נכונות בכלל, אני כאילו עושה לי את הדרך מאוד 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 קשה, מאוד 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 אכזרית אפילו.
אתה גם אתה מתנהג כמו חובבן.
בדיוק, וזו התנהגות שהיא באמת לא מקצועית. היא לא מקצועית, נכון.
אתה מתנהג כמו חובבן, אתה מתגלח על עצמך, אתה לומד דברים חדשים שלא זה.
עכשיו תראו, דווקא אני אומר, דווקא בעולם של עסקים, אפילו במטבח אגב, אם תן לי כמה מצרכים בקטנה, תן לי, תגיד לי שער, תהנה, תרכיב לי הוגה, אני אגיד לך איפה המתכון, מיד. כאילו, אין דבר, אל תיתן לי מצרכים ליד. אם אני ארכיב את זה לבד, עזוב, חבל, לא יצא כלום. או שיצא משהו ממש שלא כדאי לאכול. שים את זה לרעל עכברים אולי. אז אני לא נכנתי אולי בהבנה הקולינרית, אבל לא חושב, טוב, אני חושב שאף אחד לא נולד עם זה. צריך ללמוד את זה, צריך לספוג את זה מאיפשהו. אז קל וחומר בעסקים, אתה לא יכול לבוא לדבר שהוא יחסית מורכב, יש בו המון חלקים, ולחשוב שאתה יכול להרכיב לבד את הנוסחה המנצחת, זה כמו, שוב, תעשה ניסויים במטבח, בוא תגיד לי כמה ניסויות לקח לך, בלי שלימדו אותך, כן?
כן.
כמה זמן לקח לך להכין את ההוגה הזאת, בלי ידע קודם. אתה יודע כמה זמן ייקח לו? הרבה מאוד זמן, אם בכלל, והרבה מאוד כסף על מצרכים. עכשיו, זה במיני קוסמוס. קח את זה לעסקים, אתה בהפסדים של מאות ואם לא מיליונים, מאות אלפי שקלים ואם לא מיליונים. אז הנה, אז זה למה אני אומר, אף אחד לא מנסה למכור כלום, מנטורים לא חייבים להיות המנטורים שלכם, גם אתם לא חייבים לקחת מנטור. אבל אם אתם רוצים לחסוך את כל הכישלונות שבדרך, ואם אתם רוצים להצליח מהר ובצורה שהיא אופטימלית, אז אתם חייבים מורה דרך, אתם חייבים מישהו שיסביר לכם מה לעשות, איך נכון לעשות. כי גם האנשים הכי מצליחים בעולם, אלה שהגיעו להצלחות הכי גבוהות, היה להם איזשהו מנטור. בין אם זה היה מנטור שהם קנו בעצם בכסף, או שזה היה מישהו מהבית, אבא, אמא, אח, אחות, דוד, דודה. תמיד זה היה שם מישהו.
היה להם ויש להם, ויש להם עוד הרבה כנראה. מסביבם כיום,
באמת.
אחרי שהם
כן,
הם רכשו אותם, כנראה.
אגב, אני ראיתי את הכנס של גרנד קרדון שהיה בווגאס ב-2020, והיו שם בבמה אנשים סופר מצליחים, כמו ג'ון טרבולטה, כמו פלויד מאני מייוות'ר, כמו קווין הארט היה שם גם, קוריאה מצחוק. ואתה רואה דבר אחד שכולם אמרו פה אחד, כולם אמרו את זה, גם גרנד קרדון, המערך הגדול, הטייקון נדלן הענק, גם הוא אומר את זה, וכולם אומרים את זה. אי אפשר להצליח לבד. הם כולם אומרים את זה. אנשים הכי טובים בעולם בתחומם. פלויד מאני מייוודר, המתאגרף עם 50 ניצחונות, בחיים לא הפסיד. זה המתאגרף הכי מדובר בעולם. הוא אומר, אי אפשר, בלתי אפשרי לנצח בלי צוות חזק. הם כולם מדברים את זה. עכשיו, אנשים באים, אומרים, לא, אני לבד יצליח, זו המחלה הישראלית.
אלה הם וולקאם, זה מה שהם רוצים.
אז זהו, שאני, אתה יודע...
אחרי כמה שנים אולי הם יתעוררו ויגידו איפה הייתי.
כן, אז אני לא רוצה שזה יקרה לאף אחד.
יש את העיגול הזה, תמיד אני אסתכל על זה. יש את הדברים שאתה יודע, שזה בסדר, אבל יש את הדברים שאתה לא יודע, שאתה לא יודע בכלל.
נכון. זה המרחב העיוור.
זה המרחב למעשה שהם לא מכירים ולא יודעים. וואנס הם מגיעים לשם, הם אומרים, אה, איך לא ידעתי את זה פעם? מה קרה, כאילו, זה...
כן.
אתה יודע, אנשים לפעמים באים אליי, בליוויים הפיננסיים, בגיל מאוד בוגר. 50, 60, אפילו יותר מזה. ואז אני מראה להם איזה כמה דברים...
בגיל שמתחילים לחסוך, אתה אומר. מתחילים להצליח לחסוך.
לא, כולם חוסכים... יש לי מכל הגילים.
לא, אני לא אצלך, אני אומר, כשהם לבד...
כן. אז לא, זה אומר... הגיל שכבר, איך אומרים, סליחה עוד פעם על המילה, שורף להם בטוסיק, כי הם עוד רגע צריכים להיות בפנסיה, וצריך להיות להם הכנסה מאיפשהו.
אה, הבנתי.
והם כבר חייבים לדאוג לזה. זאת אומרת, עכשיו אם לא יעשו את כן. זה, זה כבר הלך עליהם.
אז הם הולכים למות כן, בסביבה לא טובה, כן. אתה אומר.
אז אתה יודע, אז כן. אני פתאום מראה להם כל מיני דברים, שהם אומרים לעצמם, איפה הייתי לפני 20 שנה, 30 שנה, למה לא ידעתי את הדברים האלה?
כי לא מלמדים את זה, אורן.
לא מלמדים, והם גם לא רצו ללמוד. הם היו ב... אני יודע הכל.
כן? אתה אומר שזה בעצם בא...
אני חושב שזה מגיע גם ממקומות כאלה, או ממקומות של אני יודע ואני אסתדר ואני זה... אבל אתה יודע...
אתה יודע איך אני מסתכל על זה, אורן? אני מסתכל שנייה על הראייה הפיננסית במבט על כרגע, מעוף הציפור, מה שנקרא. לי זה נראה ככה, כאילו רוב האנשים בעולם, רוב האנשים שאתה יודע, שמתנהלים כלכלית, שעובדים בעבודה רגילה, אני מסתכל עליהם, זה נראה כאילו... הם למדו טריק אחד, מהלך אחד בחיים, והם עובדים עם אותו מהלך מהבוקר עד הערב כל החיים, מהרגע שנולדו עד הרגע שהם הולכים מפה. שזה נקרא ללכת לעבוד משמונה עד חמש, להכניס משכורת שמכניסה לך בלוק כזה כל חודש, וזהו. ופחות או יותר יודעים מה לא להוציא, ומה כן להוציא, ומתי להוציא. וזהו, זה כל הכלים שיש להם. זה כל הכלים, זה כמו להגיד, אני יודע מתמטיקה, אחד ועוד אחד זה שתיים. זה בערך מה שזה, זה שווה ערך בערך.
אני יכול להגיד לך משהו עכשיו ושנייה לעצור אותך.
בטח.
ואני אגיד את זה ואולי זה יישמע חריף.
יאללה.
מי שחושב שהנוסחה הזאת זה נוסחה שתוביל אותו לחופש כלכלי, מפספס.
לא נראה לי שאנשים כבר חושבים שזה מוביל לאנשהו.
אבל אני חושב שהרבה אנשים...
אנשים כבר יותר עניים היום.
אני לא בטוח.
אתה לא בטוח?
לא בטוח.
וואלה.
כי אנשים חושבים שברגע שהם יתקדמו במקום עבודה ויהיו שכירים יותר בכירים, אז הם התקדמו, ואז הם יוכלו להגיע להצלחות כלכליות יותר.
אורן, אתה יודע מתי אני הבנתי שזה לא יקרה אצלי? כשכבר הייתי מהנדס באינטל, וכשקראו לי לככה, כל רבעון קוראים לך, ואמרו לי, שוב, אינטל זה מקום מדהים, כן, שלא היו טעויות, אבל אמרו לי שמעלים לי את המשכורת רק בכמה שקלים בודדים לשעה, ואני הבנתי שבקצב הזה, וזה מדבר איתך על המקום שהכי מעלה משכורות, כן?
כן.
הבנתי שאם אני במקום שהוא הכי טוב בארץ במשכורות, עם התנאים הכי טובים בארץ, חברה אמריקאית, עם, באמת, מי שכבר רוצה להיות שכיר, לכו תעבדו באינטל, אני אומר. ומעלים לך את השכר, שוב, באופן, אתה יודע, שאם אני אסכל אפילו 10 שנים קדימה, אני לא רואה עדיין את התוצאות שאני רוצה להשיג, אני אומר לעצמי, רגע, בוא, אני במסלול הלא נכון.
בדיוק.
אני מתכנס למטרה, הלא נכונה, אני אגיע בסוף ליעד, שאני אומר עצמי, בוא לה, השגיאה בין איפה שרציתי להיות לאיפה שאני נמצא, היא כל כך ענקית, איך אני סוגר עכשיו על הפער. זה היה הרגע שעברו לי צמרמורות בכל הגוף,
כן.
פלוס זה שהבנתי שאני כנראה לא אצליח לקנות בחיים דירה בישראל,
כן.
כי אתה יודע, בכל זאת, אולי בגיל 70 כזה ככה. אמרתי, וואו.
אצלי זה קרה, תבין, שיש לי כן. כבר 3 ילדים איתי ומשפחה וזה, אז זה משהו הרבה יותר...
ואתה בכלל כל היום מתעסק בכספים.
ואני מתעסק בכספים.
של חברות גדולות.
אז הבנתי
ש... זה היה לך מול העיניים.
רואי החשבון, לא, זה לא נכון, אבל רואי החשבון הרבה פעמים הולכים יחפים. כמו שהסנדלר הולך יחף, גם לפעמים רואי החשבון, אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מהאנשים שהיו סביבי, לא יגיעו לתובנות האלה, לא יגיעו גם נראה לי לתובנות האלה. לא שאני מתנסק, כן, חס וחלילה, אבל אני רואה את המיינדסט, אני רואה את צורת החשיבה. אבל זה לא הולך לכיוון הזה. הרבה אנשים שהם שכירים בכירים לצורך העניין, הם מרוויחים הרבה יותר, ואז מה קורה? אומרים, רגע, אם אני מרוויח כבר משכורות כאלה גבוהות, אני יכול להרשות לעצמי רכב יותר טוב, ודירה יותר גדולה, ויותר לנסוע לחול, וטיטטו, ואז הם מותחים כל הזמן.
רמת החיים וההוצאות
עולה, רמת ההוצאות עולה איתה ביחד, ואז המרווח הזה שנותר לך, שהוא מרווח החיסכון, הוא נשאר מאוד קטן.
אותו דבר או שהוא קטן.
אותו דבר או זה. אגב, אז אתה לא מגיע לשום מקום, אתה נשאר במקום, אתה מפרפר במקום שלך.
כן.
או שאתה מתקדם בצעדים מאוד 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 איטיים.
אתה יודע מה אני ראיתי, אורן? אני אומר לך מה אני ראיתי בעיניים שלי. אני ראיתי דבר כזה, אנשים עובדים מהבוקר עד הערב, מרוויחים אחלה של משכורות, שוב, מדבר איתך על ההייטק, עובדים, מרוויחים, נהנים, אומרים, וואו, אנחנו במקום טוב, מרוויחים הכי הרבה בשוק, וואו, אנחנו במקום מדהים. לאף אחד אין כסף. ולאף אחד אין כסף.
אין נכסים.
אין כלום. ואז אמרתי עצמי, רגע, 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 מה קורה פה? מה קורה פה? אני סקל ימין, סקל שמאל, סקל למעלה, סקל למטה. אני אומר, שנייה, יש סיכוי שאני נמצא פה באיזושהי פאטה מורגנה כזאת, איזושהי אשליה, כמו במדבר. זאת אומרת, יש פה מים, יש פה מים, אבל אין מים?
כן.
מכיר? אמרתי, רגע, יש מצב, אני בפאטה מורגנה? כי לא יכול להיות שכולם פה אומרים שהם מרוויחים הכי הרבה, ולאף אחד אין בתים, אין כסף, אין כלום.
כן.
אמרתי, לא, 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 לא יכול להיות. זה גורף, זה כולם. אמרתי, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא תקין. מה יודעים האנשים העשירים שאני מפספס לעזאזל?
אז אני אגיד לך מה הם יודעים.
יאללה.
ואנחנו דיברנו על זה גם אנחנו בפגישה הראשונה.
כן.
נכון?
נכון.
שצריך מה? ריבוי מקורות הכנסה.
נכון.
אתה לא יכול להיות מבוסס על מקור אחד, וכשאתה שכיר, זה הרבה פעמים קורה. אתה מתבסס רק על מקור הכנסה אחד.
שגם אתה הפועל היחידי במקור הכנסה הזה.
אתה פועל בדיוק, והסיכון שלך מאוד גבוה, כי מחר, אם חס וחלילה תפוטר או לא תוכל לעבוד, אתה בתקלה.
בעיה.
לכן, האנשים העשירים, מה שהם אומרים, זה הם רוצים את ה-MSI, זה נקרא, Multi Sources of Income, בסדר? הם רוצים לייצר לעצמם כמה שיותר מקורות הכנסה. גם אני ואתה כשישבנו, נכון? חשבנו איך אנחנו מרחיבים את השמש הזאת של מקורות ההכנסה שלך, וגם, עוד פעם, כל הכוח שאני יושב איתו. איך אנחנו יוצרים לעצמנו עוד מקורות הכנסה ממה שקיים כיום. ויש הרבה תעלולים פיננסיים שאתה יכול להפעיל בדרך. הרבה תעלולים פיננסיים, וזה כמובן אינדיבידואלי. אני לא יכול לזרוק לך עכשיו, אני יכול לזרוק לך מלא דוגמאות, אבל כל אחד יש לו את הקלפים שלו, כמו שאמרתי בהתחלה, שהוא מחזיק אותם ביד, והוא יכול לחשוב מה הוא יכול להתחיל לעשות איתם כבר היום. אז מספיק שתיצור לעצמך עוד מקור אחד של הכנסה, אתה כבר לא באחד בודד. יש לך כבר שתיים.
אז תן לנו דוגמה למקורות הכנסה שאנשים כבר עכשיו יכולים לייצר.
אז בוא נתחיל מהדברים הפשוטים, שזה נדלן.
נדלן.
בסדר? יש אנשים שאין להם דירות, לצורך העניין. אתה רואה את זה כחיסרון או יתרון?
שאין להם דירות?
כן.
אם אני תמיד כשאין לי משהו זה חיסרון בעיניי.
אז אני רואה את זה כיתרון.
כל עוד זה נכס מיני.
אז אני רואה את זה יתרון. למה?
שאין להם עדיין נכס?
כן, כן, למה? אוקיי, למה? יש, מבחינתי אותו בן אדם, הוא מחזיק כרגע בארבעה קלפים. קלף אחד, זה שאם הוא מגיע לבנק והוא רוצה לקנות נכס, הוא יקבל 75% מימון על הנכס הראשון. בסדר?
הבנתי עכשיו לאן אתה חותר.
קלף שני, יש לו פטור ממס רכישה עד גובה מסוים, היום זה עד 1.8 בישראל.
שמקנייה שנייה זה 30% אמרת לי?
זה לא, זה 8%.
8%.
8% מהשקל הראשון.
וואו.
בסדר? זאת אומרת, עד 1,800,000 הוא פטור לגמרי ממס. אם הוא ימכור את הדירה תוך שנה וחצי, הוא גם לא ישלם מס שבח על המחירה. אם מי שמחזיק יותר, הוא כבר צריך לשלם 25%.
שכל דבר כזה זה עוד חתיכה שנלקחת ממך.
כן, ועל שכירות הוא פטור עד 5,200 שקל. זאת אומרת, שיש פה מקור הכנסה, פטור לגמרי ממס, בסדר? ואם אתה מדבר על האנשים העשירים, זה אנשים שיודעים לשחק במשחק הכסף. מה זה משחק הכסף? יש הרבה דברים בכסף, כן? אבל אתה צריך לשלוט בחוקים של איך הכסף מתנהל ובחוקי המס. ככל שתשלוט יותר בחוקי המס, אתה תייצר לעצמך יותר כסף, כי הכסף יישאר אצלך ולא יעבור לצד ג'.
כן.
צורך העניין, כשכיר, אתה זורק המון המון כסף, כן? אתה יכול לזרוק בין, לא יודע, מ-10% ל-50% אפילו מהכסף שלך, למס הכנסה. אז אם אני נותן לך רגע מקור הכנסה, כמעט פטור, מה זה כמעט? פטור ממס. פטור ממס. מתאים לך?
מתאים כן. מאוד.
אז בן אדם, עוד פעם, שאין לו דירה, יש לו את היתרונות האלה. דוגמה, אני, שיש לי כבר כמה דירות, לא יכול להשתמש בדבר הזה. אבל עכשיו, בוא ניקח בן אדם שהוא צייד עסקאות. הוא יודע להביא עסקאות טובות. אממה, הוא כבר ניצל את הקלפים שלו, ולא רק לו, הוא גם ניצל לכל המשפחה שלו, ועשה לכולם עסקאות טובות. אבל הוא עכשיו, הוא כבר יודע להביא עסקאות.
כן.
בסדר?
כן.
האם אחד כזה ואתה, שאין לך דירה, יכולים לעשות עסקה ביחד, וששניכם תרוויחו ויהיה פה win-win? חד משמעית, כן. אז הנה, בוא תייצר לעצמך הכנסה נוספת מכלום.
אוקיי, קלטתי אותך.
מאיפה אתה מביא את המימון? זה צריך לשבת על זה. כל בן אדם, שוב, עם הקלפים שלו ומאיפה הוא יכול להביא את זה. אבל יש המון דרכים יצירתיות מאיפה להביא כסף. אתה צריך להבין, בעולם ההשקעות, כסף לא חסר. מה שחסר זה עסקאות טובות.
מה שאתה אומר בעצם, אם קלטתי אותך נכון, קודם כל, אחד, צריך לייצר מספר מקורות הכנסה. MSI קראת לזה, נכון?
MSI, כן.
MSI, מה אמרתי? MSR בטעות?
MSI,
multi-source income.
multi-sources of income.
multi-sources of income. ואתה אומר שבעצם, אחרי שמבינים את העיקרון הזה, שצריך לייצר מספר מקורות הכנסה, עכשיו בואו נחפש את מקורות ההכנסה.
כן.
אז אם יש את העבודה שאתה עובד בה, לדוגמה שזה אחד, או העסק שהקמת שזה אחד, ואתה רוצה להביא עוד מקור הכנסה, אז נדלן זה לדוגמה מקום להסתכל עליו.
כן, נדלן, שוקעון, יכול להיות, אני יכול לזרוק לך פה הרבה מאוד מקורות, בסדר? אבל כל אחד גם...
רגע, שנייה לפני שוקעון, אני בכוונה עוצר, כי שוקעון זה נושא בפני עצמו.
כן.
אני אומר שיש פה בעצם את העניין של, רגע, עכשיו כשאתה כן יודע שיש עוד מקורות הכנסה, והנה, אפילו אתה יודע שאחד מהם זה נדלן, אז בוא תלמד את החוקים שאיך לעשות את זה גם רווחי לך, ונכון, מבחינת מיסוי, מבחינת חוקי הכסף, מבחינת איך משחקים עם הדבר הזה. ונניח שאין לך את הכסף להשקעה, שזה עוד משהו שפה הכנסת, אם אין לך את הכסף להשקעה, אתה חייב רגע להבין משהו, מבחינת הבירוקרטיות של מיסוי, יש איזושהי תקרה. ובגלל זה, לאנשים יש איזושהי, שוב, כל משקיע, גם אם יש לו את הכסף, הוא דווקא מוגבל. אז גם אם יש לו את הכסף, יכול להיות שזה לא יתרון. אבל דווקא אתה, גם אם אין לך את הכסף, וגם אין לך עדיין דירה, אתה דווקא ביתרון גדול יותר, כי לך יש אופציה שלהו שכבר עשה את המהלכים, כבר אין.
נכון.
כי אצלו, זה כבר תחת הבירוקרטיה החסומה הזו. הוא איבד את הקלפים, מימש את הקלפים, ולך עדיין יש את הקלפים, אז בוא, תמצא את העסקה הטובה הזו, תביא את המשקיעים, תעשה את זה על שמך, ותשתמש נכון? בחוקים בעצם, שהם ככה לטובתך, אז תביא את זה לטובת כולם.
גם זה, אבל...
והנה, תראה איך אתה מכניס את הכסף.
אם אני חוזר לשיחה שלנו מקודם, גם פה יכולים אנשים להיתקע, כי ינסו לעשות את זה, כמו שאמרנו, בצורה חובבנית. כי הם לא יודעים.
בלי הדרכה.
אז זאת אומרת, גם פה צריך את האנשי מקצוע, וכמו שאני אומר תמיד, אני, אם אני מוצא איש מקצוע טוב, אני מחבק אותו ומשלם לו באהבה.
בוודאי. זה תמיד זול, זה תמיד עולה ביוקר לקנות בזול. שמעת את המשפט הזה פעם? תמיד זה עולה ביוקר לקנות בזול. מה שנקרא, זול עולה ביוקר. דווקא כשאתה לוקח הכוונה, אתה לוקח הכוונה, מאיפה תיקח אותה, כל אחד יבחר. אתה לוקח הכוונה, אתה לוקח מישהו או איזושהי הכוונה שתעזור לך, זה אמור לחסוך לך כסף, הרבה יותר ממה שאתה היית מוציא על כל הטעויות שאתה עושה בתור חובבן. כי מה שאתה קונה בעצם, אתה קונה מקצוען. מקצוען תמיד יודע לייעל ולנצל עד הסוף את ההשקעה.
כן.
זאת אומרת, הוא יודע עוד להחזיר את הכסף של גם מה שאתה הוצאת עליו.
כן.
אז אוקיי, מדהים.
אני אומר, רגע, נדלן זה משהו אחד. בכל מקרה, אתה צריך להתחיל לאמן שרירים בראש שלך שנקראים שרירי הכסף. זאת אומרת, איך אתה יכול לייצר עוד כסף הביתה.
כן.
נדלן זה תחום אחד, יכול להיות עוד הרבה מאוד תחומים. כל אחד צריך לחשוב לעצמו מה הוא יכול לעשות אקסטרה על העבודה שלו, אם הוא כשכיר, לעשות עוד. בוא אני אתן דוגמה, בסדר? דוגמה קטנה. אני תמיד אוהב לדבר על הילדים שלי, כי זה בסוף חינוך פיננסי גם שאני נותן להם. אז אני אספר
לך סיפור.
אם יש לנו כמה דקות, אני אספר
לך
איזה סיפור קצר.
יש לנו יותר מכמה דקות.
אז נגיד הבן שלי, בסדר? לצורך העניין, הוא אומר, לפני כמה שנים הוא שיגע אותי, בקורונה זה היה, הוא רצה פלייסטיישן, פלייסטיישן 4. תמתם לי את המוח, אבא, תקנה לי פלייסטיישן, תקנה לי פלייסטיישן.
אין, ילדים הם אנשי המחירות הכי טובים.
כן, הגיע אותי, וזה אמרתי לו, עכשיו, אתה יודע, אני כאבא יכול לבחור, יש לי פה יכולת בחירה, או שאני מוציא כסף מהכיס, או שלא. אני אמרתי, אני לא מוציא כסף מהכיס, אני רוצה לעשות איתו משהו אחר. בסדר? זאת אומרת, בחרתי, אמרתי, רגע, לא מתוך קמצנות, אמרתי, אני רוצה לחנך את הילד בצורה פיננסית, לתת לו כמה דברים. אז אמרתי לו, עומר, כמה כסף יש לך? עכשיו הוא מקבל ממני דמי כיס כל שבוע. כל שבוע יש לו 20 שקלים דמי כיס, הוא וגם אחותו, והוא מקבל גם כל מיני מתנות מהסבא, סבתא, ולפעמים הוא גם עושה כל מיני שטויות ומביא עליהם כסף. הוא יצירתי. אמרתי לו, כמה חסכת? אז הוא אמר לי, יש לי 300 שקל. אמרתי לו, כמה עולה הפלייסטיישן? הוא אומר לי, 1,500 שקל. אמרתי לו, אוקיי, תחיל לחסוך, מה אתה רוצה? תחיל לחסוך. טוב. הוא חוסך, חוסך. אני בא אליו אחרי חודש, אומר, מה קורה? כמה חסכת? הוא אומר לי, לא יודע, 350, 400, משהו כזה. אמרתי לו, סבבה, אומר, מתי אתה קונה את הפלייסטיישן? הוא אומר לי, מה אתה רוצה, אבא, אני חוסך. טוב, עובר עוד חודש, אני בא אליו, גם כן. ככה באתי אליו איזה חודשיים, שלושה, עד שהוא כבר חסך, נראה לי, זה היה קרוב לאיזה 600 שקל. אז אמרתי לו, עומר, מתי אתה קונה כבר את הפלייסטיישן? עכשיו, אני, תקשיב, אני, כשאני רוצה דברים, כמו שאתה אומר, גם ילדים טובים, וזה הולך בעמוק, לא עכשיו מחכה. אבל הוא נרדם פה. אז אני אומר לו, מתי אתה קונה? אבא, מה אתה רוצה? אני חוסך. אמרתי לו, טוב. בא לך לשחק משחק, עומר? אומר לי, כן, בטח, בוא. אמרתי לו, סבבה. בוא נחשוב רגע איך אנחנו יכולים להביא לך את הפלייסטיישן הזה. ואז אמרתי לו, ישבנו, חשבנו ביחד, ואמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות? אמרתי לו, תקשיב, עומר, אני מסתכל פה בפייסבוק, במרקט, יש כאלה שמוכרים פלייסטיישן כזה יד שנייה, בין 900 ל-1,100. למה שלא נקנה לך יד שנייה? מפריע לך אם זה יד שנייה? אומר לי, לא, אבא. אמרתי לו, יופי. אז הנה, כבר הורדנו מ-1,500 לבין 900 ל-1,100. סבבה? כבר הורדנו הרבה מאוד כסף. אוקיי. מה עוד? ואז ישבנו, חשבנו, אמרתי לו, מה אפשר עוד לעשות? חשבנו ביחד, מה זה וזה. ואז נזכרתי שלפני, 5 שנים לפני כן, קניתי לו אקסבוקס כזה, באיזה 500 שקל, גם יד שנייה. אני קניתי אותו אז. ואחרי איזה 3 שנים הוא התקלקל. זרקנו אותו שם בארון, ולא ידעתי מה הבעיה בו. בהתחלה חשבתי שזה אולי איזה קבל של האקסבוקס, הקבל הטענה, המטען. אז חיפשתי כזה קבל, וראיתי שיש מוכרים אותו ב-50 שקל, 100 שקל, משהו כזה, אבל אז ראיתי, לא יודע, לקחתי איזה קבל מאיזה בן דוד שלו, וראיתי שזה לא הקבל הבעיה. אבל אז חשבתי על האירוע הזה, ואמרתי, רגע, 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 אם מוכרים קבל ב-50, 100 שקל, אז אמרתי לו, אומר, תקשיב, בוא ניקח את האקסבוקס הזה, המקולקל הזה, ונפרק אותו לחלקים. זאת אומרת, נמכור אותו בחלקים. ניקח את המטען בנפרד, ניקח, היו לו שלטים, היו לו איזה 3 שלטים, בוא נמכור את השלטים בנפרד, היה לו מצלמה, בוא נמכור את המצלמה, היה לו זיכרון עם איזה 100 משחקים בפנים, אמרנו בוא נמכור את הזיכרון עם 100 משחקים, ואת הקופסה מקולקלת עצמה, גם בוא נמכור. כל דבר ניקח, 50-100 שקל, מה שיתנו לנו, יאללה, נביא עוד כסף. יאללה, פרסמנו את זה בפייסבוק, תוך יומיים, מכרנו כבר ב-300 שקל.
וואו.
בסדר?
מה שהיה לוקח לו חודשים.
תקשיב, תוך יומיים, לא יודע, מכרנו איזה כמה כאלה, באיזה 300 שקל. אמרתי, מה זה? מה קורה פה? והוא, כשמכרנו, גם כן, ניהלנו מסע ומתן עם האנשים והכל, והעלינו את המודעות, וזה, אז הוא ראה את כל התהליך. ואז אני לא אשכח את זה. נסעתי איתו באוטו למכור את אחת הידיות של את הג'ויסטיקים האלה של אחד של האקסבוקס המקולקל. ובדרך אמרתי לו, עומר, תקשיב, דיברתי עם איזה בחור מהפייסבוק, מצאתי פלייסטיישן יד שנייה, הגעתי איתו ל-850. בוא נראה מה אתה אומר, אז הוא אומר לי, יאללה, בוא ננסה. אמרתי לו, תקשיב, והיינו באוטו, בדיבורית, דיברנו והוא הקשיב אל זה. אמרתי לו, עומר, תקשיב, אני הולך לשאול אותו שאלה, ואותך שאלה, ואם אני שואל אותך שאלה, אתה אומר 750. בסדר, עומר? בסדר, רבה, אין בעיה. טוב, אני מתקשר לבחור, שואל אותו, מה קורה אחי, מה עם הפלייסטיישן, מכרת אותו? הוא אומר לי, לא, היו לי פה אנשים, רצו 800 שקל על הפלייסטיישן, ולא הסכמתי וזה. אמרתי לו, מה, אתה עושה צחוק? תגיד לי, 800 שקל על 50 שקל, הפלת עסקה? מה, אתה לא יודע, אתה לא רציני. כן, זה פה שם, אמרתי לו, עזוב, עזוב, זה היו אנשים לא רציניים. ואז אמרתי, אני צועק לעומר בדיבורית, עומר, כמה כסף חסכת? אז הוא צועק לי, 720, אבא. אתה מבין, אחרי שאמרתי לו 750, הוא אומר לי 720, עוד נהיה יותר תחמן.
כן, 720 נשמע יותר רבי.
אז אני צועק לו, אני צועק לו, מה 720? אני לא נותן לך יותר כסף, מספיק, נתתי לך הרמות של כסף, אני לא נותן לך יותר כלום. מה הבא, אבל אני רוצה את הפלייסטיישן, וזה, והוא שומע את הכל בטלפון. אני אומר לו, אתה יודע מה הוא אומר? אני אתן לך עוד 30 שקל ותעזוב אותי בשקט. הוא שומע כאילו שזה 750, הוא אומר לי, מה פתאום, אני לא מוכר ב-750. אני אומר לו, תקשיב אחי, אנחנו 10 דקות אצלך, באמת הוא היה גר קרוב אליי והיינו כבר באוטו. אמרתי לו, 10 דקות אני אצלך למטה, אני בא לוקח, יש לך כסף, תראה הילד מתחנן וזה, אני לא יכול לתת לו עוד כסף, נתתי לו הרמות, עזוב. 10 דקות ויכוחים, פאק, נסגרה עסקה, 750 שקל.
וואו.
בקיצור, אנחנו באים, פלייסטיישן חדש, לקחנו את הפלייסטיישן עם, עם הזה וזה, והוא הביא לנו עוד 2 משחקים. אני מסתכל על המשחקים, משחקים לילדים בני 16 ומעלה, בן שלי בן 10. אמרתי לו, עומר, אתה לא משחק בזה. אחרי שבועיים מכרנו כל משחק בעוד 50 שקל. בקיצור, מינון לאון, כן, את כל החבילה המקולקלת הזאת של האקסבוקס המקולקל הזה, מכרנו, תקשיב טוב, ב-820 שקל.
וואו.
והפלייסטיישן עלה לנו 750 שקל, זאת אומרת, עומר נשאר ברווח. עם רווח של 70 שקל בכיס מכל המהלך הזה, כשהוא התחיל את המהלך, הוא רצה להוציא כמה? 1,500 שקל
וואו,
מהכיס.
כן.
תחשוב מה זה ילד, כן. כמה זמן הוא היה צריך לחסוך את הדבר הזה, ומה הוא קיבל בכל התהליך הזה איתי. Mm-hmm. בסדר? הוא קיבל, קודם כל, יכולות מסע ומתן. כל הדבר הזה, זה היה מסע ומתן שניהלנו כל התהליך. השכלה פיננסית בערמות, mm-hmm. נכון? איך מייצרים יצירתיות, לפתח את שריר היצירתיות ושריר הכסף לצורך העניין, איך אתה מייצר לעצמך מכלום. עוד אתה מבין, הבן אדם ייצר לזה, הילד הקטן הזה ייצר לעצמו הכנסה של 70 שקל מכל המהלך.
מטורף.
והוא מבסוט עד השמיים עם פלייסטיישן עד היום, והדבר הכי כיף, אני יכול להגיד לך שהיה לי בכל התהליך הזה, זה שלי היה חודשיים תענוג עם הבן שלי של דרך כיפית, שבה עשינו כל מיני דברים ביחד. עכשיו מפה, אני אומר לך, למה אני מספר לך את הדוגמה הזאת? כי מפה דיברנו על דברים קטנים, פלייסטיישן, דברים כאלה. תחשוב שאתה מגיע כבר לעסקאות הרבה יותר גדולות, נדלן, יזמויות ודברים כאלה. אם אין לך את השריר הזה היצירתי, שאתה כל הזמן תחשוב איך אני מייצר גם מהאין, זה הסיפור, בקיצור, איך אנחנו עושים כסף מכלום. ואפשר לעשות את זה, אפשר לפתח את השרירים היצירתיים האלה אצלנו, אצל כל אדם. ואתה ואני יודעים את זה, כבעל עסק למעשה אנחנו, אין לנו הגבלה של כמה אנחנו נרוויח. Mm-hmm. הכל תלוי בנו בסופו של דבר, בכמה אנחנו נהיה יצירתיים ונייצר לעצמנו את המוצר הבא, את הדבר הבא, שיביא לנו עוד רווחה כלכלית, וגם איך שאנחנו מסתכלים על זה, תמיד ליצור את הווין-ווין. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שאנשים יפסידו חס וחלילה, להפך, אנחנו רוצים לקדם אנשים, לקחת אנשים קדימה למקומות שאולי הם לא מכירים או פחות בקיאים בהם, ואנחנו נהיה קיצור דרך עבורם לעשות את הדברים האלה.
שזה אגב בדיוק למה שאני התכוונתי, כשאמרתי שאנשים, אין להם את יש להם את האחד ועוד אחד שווה שתיים.
כן.
זה החשבון שהם יודעים. אין להם כל המתמטיקה. לזה בדיוק התכוונתי. אין להם את רגע, איך אני הופך את הלימון ללימונדה, ואת הלימונדה לא יודע מה.
נכון.
כי שמעתי פעם איזשהו איש עסקים מאוד מאוד, מאוד חזק אומר, לא זוכר, אני חושב שזה היה אלי כהן יכול להיות.
אוקיי.
צריך לבדוק, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, אבל, או שזה היה רמי לוי, לא זוכר מי זה היה. יש עסקים מאוד מצליח. ומה שהוא אמר זה שבדרך שלו, הוא הולך, משקיע במשהו, ומההשקעה הזאת פתאום רואה שהוא לא מרוויח. זאת אומרת, כשהוא, אתה יודע, מממש את ההשקעה, לא מרוויח. ואז מה שהוא עשה, הוא אמר, רגע, איך אני לוקח את מה שכן השקעתי, ואני הופך את כל הדברים שהשקעתי, כאילו, הוא פירק את זה ועשה את זה איכשהו שכן יהיה רווחי בסוף, והוא שחט את הלימון עד הסוף, ואחרי שהוא שחט עד הסוף, הוא שחט עוד פעם. וזה גם קרה אצלי אגב בעסק.
כן, אנשים אומר מצליחים לא מרימים ידיים.
כן.
הם רק לומדים.
נכון. ואני אומר את זה כי זה גם קרה אצלי הרבה פעמים. אני רואה סתם דוגמה שאיזשהו קמפיין שהעליתי, אני אומר, בונה, לא רווחי לי, לא יוצא לי רווחי. ואז אני מסכם, אני אומר, רגע, שנייה. יש פה עוד איזה משהו שאני יכול לעשות. פתאום היצירתיות גדלה.
כן.
ואז אני, אתה יודע, קראו לי מצבים אמיתיים, שלא רק שזה לא היה מספיק בסוף. אחרי שהפעלתי את השריר הזה של היצירתיות, של איך אני כן הופך את זה לרווחי בסוף, אתה לא מאמין. זה היום המצבים שהרווחתי את הכי הרבה כסף.
כן.
זאת אומרת, התשואות היו הכי גבוהות,
כן.
וכל מה שהייתי צריך לעשות זה רק לשים את זה בתשומת לב. לשים על זה תשומת לב. אנשים מדי רודפים קדימה, קדימה, עוד, 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 עוד. אבל רגע, האם השיטה שאתם עובדים את היום היא מה שנקרא, נעצתם את זה עד הסוף? אתם על זה עד הסוף? השיטה התפתחה, זהו, היא מושלמת, היא עד הסוף? כי אם לא, היא לא מנוצלת עד הסוף. וזה שיעור שאני למדתי, שיעור מאוד מאוד חשוב.
כן, לפעמים אתה יודע, גם אתה עושה בריינסטורמינג עם אנשים אחרים, והם רואים את הדברים שאתה לא רואה, ונותנים לך למעשה את הנקודות האלה, או שפתאום אתה אומר, איך לא חשבתי על זה, מה זה, נכון, אתה צודק, ואז מביא אותך כמה צעדים קדימה, איך אומרים, זה קפיצות קוונטיות כאלה שפתאום אתה מבצע.
מדהים. אז יאללה, בוא בכמה דקות שנשארו לנו, ההשקעות.
מה ההשקעות?
דבר איתנו על ההשקעות. יש כל מיני סוגים של השקעות,
כן.
אוקיי? אני יודע שככה, זה צריך קצת עמוס, אבל מה לעשות, זה מעניין.
כן.
איך אנחנו משקיעים, מה נכון, מה לא נכון, למה להשקיע במניות לדוגמה, למה להשקיע בנדלן לדוגמה, מה ההבדל בין כן. הדברים? תן לנו ככה, לפחות...
אז אני אתן ככה בריף איך כן. אומרים, מבט הציפור, אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, כל משקיע, יש לו את הרמת סיכון שלו, זאת אומרת, כמה הוא מוכן לאבד, לסכן, וגם תלוי מצבו המשפחתי ואיפה הוא נמצא. בסדר? אז כל אחד צריך להתאים לעצמו את האסטרטגיה שהיא תפורה לו כמו חליפה. ובתוך העולם ההשקעות יש מה שנקרא השקעות יותר מסוכנות והשקעות יותר פחות מסוכנות. לדוגמה, בוא ניקח דוגמאות, כי נדלן זה מילה מאוד רחבה, מאוד מאוד רחבה. בתוך נדלן יש אלפי עסקאות וסוגים של עסקאות. בוא ניקח דוגמה, נגיד אם יש לי עכשיו, אם אני חברה ואני רוצה לקנות, סתם לדוגמה, בניין, אז אם אני קונה בניין שיושבת בו ממשלת ישראל, בסדר? יושבת בו משרד ממשלתי, נגיד משרד המשפטים, לא יודע מה, משרד החינוך, whatever, ויש לי איתם חוזה ל-25 שנה. כמה העסקה הזאת מסוכנת?
יש לך חוזה ל-25 שנה?
כן, עם ממשלת ישראל. זאת אומרת...
היא לא מסוכנת.
היא לא מסוכנת, נכון?
כי הממשלה כאן להישאר.
אז אוקיי, אז זה נדלן שהוא בכלל לא מסוכן.
כן, גם 25 שנה אתה...
כמה, עכשיו בוא נדבר רגע על מינוף, בסדר? ואם אתה יכול לגייס לעסקה כזאת כספים, בסדר? כמה היית מתמנף על עסקה כזאת, לצורך העניין? כמה שיותר, כי היא לא כזאת מסוכנת. בסדר? כן. עכשיו, אני לא אומר לכל אחד, בוא תקנה בניין עם זה, אבל אני תורידו את זה רגע לקרקע, כן. גם בדירות מגורים.
כי יש לך פה
מגורים.
בעצם, זה רק יעלה, זאת אומרת.
בדיוק.
סיכון לא יהיה, ירידה לא תהיה.
סיכון יחסית נמוך. כן. יש לך נכס ביד שעובד עם דייר קבוע.
שגם חתם לך 25 שנה, שזה יפה.
כן, אבל אם אתה הולך לכיוון של עסקה באזור לא משהו בכלל, עם דיירים שהם בעייתיים, או אוכלוסייה של דיירים שהיא בעייתית, הסיכון שלך כמובן עולה. כן. זאת אומרת, גם בתוך הנדלן אתה צריך ליצור לעצמך את מה יותר בטוח, מה יותר זה.
יש משפט ברוסית שאומר, אין בן אדם, אין בעיה. אז צריך...
זה אתה יודע מה אני אומר?
למצוא את האנשים הנכונים.
זה, תקשיב, יש גם עסקה כזאת,
כן.
שזה עסקה של פאנלים סולאריים. בסדר? מי שיש לו בית פרטי, אגב, ושומע את זה,
כן.
אני ממליץ לו... תגיעו, אני אספר לו בדיוק איך זה עובד, אבל פאנלים סולאריים לצורך העניין זה דייר שיושב לך על הגג ל-25 שנים, והוא לא מתלונן. אז אין בן אדם, אין מי שיתלונן, אבל יש לך חוזה איתו ל-25 שנה שהוא משלם לך שכר דירה קבוע.
רק צריך לפעמים לבוא לנגב את האבק.
כן, צריך קצת לנקות את האבק, זה הדבר היחיד שזה, אבל גם לזה יש אנשים שיכולים לעשות את זה. אבל זה לצורך העניין מי שלא עושה את זה, זה נגיד עוד מקור הכנסה, שהוא...
אגב, מי שלא יודע מה זה פאנלים סולאריים, זה בעצם כמו לוח של דוד כזה, דומה מאוד, וזה בעצם קולט את השמש והופך אנרגיית שמש לאנרגיית חשמל.
ואז את החשמל אתה למעשה מוכר לחברת חשמל ועושה מזה כסף. אגב, אני אומר שוב, אני, אתה יודע, גם כשהגעתי אליך פה, אני רואה את הגגות הריקים, זה עושה לי רע. אני אומר לעצמי, איך אנשים לא מודעים? אני אומר לך שיש פה כסף על הרצפה. עכשיו, אנשים לא צריכים כסף להשקעה הזאת.
אתה אומר, הנדלן כבר קיים, בואו תוסיפו לו ערך.
בדיוק, זה קיים, זה אצלכם. מה דעתך, אתה יודע מה, שחר, מה דעתך שלא לשלם חשמל כל ימי חייך?
נשמע לי טוב.
או 25 שנה.
גם ארנונה אפשר לא לשלם כל ימי
חייך? אז תחשוב שאני יכול להביא לך דבר כזה, או שלפחות נגיד עוד 5 שנים, 6 שנים, זה מה שיקרה ל-20 שנה נוספות.
נשמע מדהים.
זה פגע, זה כסף על הרצפה. עכשיו, זה במאות אלפים. תקשיב לי מה אני אומר לך, זה במאות אלפים, ואנשים לא מודעים לזה. למה? כי הם בחוסר ידע, או בחוסר תנועה, כמו שאמרנו בהתחלה, או שהם לא מחפשים את זה, אומרים, טוב לי, נוח לי, אבל יהיה לך יותר טוב אם יהיה לך יותר כסף בבנק, ואתה תנוח יותר טוב על הספה שלך.
עכשיו, אתה יודע מה? זה גם מסביר לי את האמרה שכסף מביא כסף. אנשים אומרים, כסף מביא כסף. אז זה בדיוק זה, כי כשיש לך כבר בית, אז בוא שים עליו גגות סולריים, ואם יש לך גגות סולריים, אז במילים אחרות, בוא תמצא את העסקה עד הסוף.
בדיוק. אז אני אומר, זה עוד כסף על הרצפה.
אז לפי מה שאתה אומר, אורן, עדיף להתחיל את המהלך, ואפילו להיות בהתחייבויות.
כן.
לקחת הלוואה, או לקחת משכנתא, או לקחת משקיעים.
אתה רק תבין את העניין.
עדיף לקחת התחייבויות, אבל בלונג טרם, אתה מרוויח, כי כסף עושה עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף.
אני רוצה להגיד לך על זה משהו. הבנקים, עכשיו, הבנקים הם מאוד חכמים, אתה מסכים איתי?
כן.
בנק זה גוף חכם.
גוף חכם, ו... אתה יודע, כן, אני אשמור על מה שיש לי להגיד על בנקים.
הבנק, אבל הוא גוף מאוד מאוד חכם.
מאוד מאוד משוכלל.
אז אם הבנק מממן אפילו 100% מעסקה כזאת, מה זה אומר על הסיכון של העסקה?
שהוא נמוך מאוד.
מבחינתו?
נמוך.
זה הכל. אז עכשיו, אנשים לא יודעים, אבל הבנקים כן מגיעים למימונים של 100% על מערכות סולריות. זאת אומרת, בן אדם יכול להתקין לעצמו גג סולרי בלי כסף, בלי להביא כסף
אז
מהבית.
אז מה שאתה בעצם אומר לי, זה שאם העסקה היא מאוד בטוחה, ויש מאחוריה איזושהי תוכנית מפורטת שאפשר להסתמך עליה, עדיין. אתה יכול לבוא לפקידה בבנק, או למנהלת הבנק, ולהגיד לה, היי, מה קורה, יש לי פה...
אתה לא צריך לבוא אליה, אני אעשה לך את זה, או אותה חברה שזה, בדרך כלל אתם עושים
אותך.
את הדברים האלה, ידאגו לך אפילו לא תצטרך זה, אתה תשב מדהים. רגל
כי
על
יש,
רגל,
יש אסמך את המחורי העסקה.
תחתום על כמה תפסים, תנתח כמובן את העניינים, עוד פעם, כל השקעה, כל השקעה, וזה עוד פעם אני אומר את זה רוחבי, כל השקעה שאתה נכנס אליה, אתה צריך לעשות ניהול סיכונים. אם אתה לא יודע לעשות ניהול סיכונים, כך יש מקצוע שיעזור לך בניהול
כן.
הסיכונים.
אגב, זה מאוד דומה, שוב, להנדסה, זה בדיוק אותו הדבר, כשאתה בונה מכונה,
כן.
כשאתה, לא משנה אגב איזה מכונה, לא משנה. אתה חייב לקחת בחשבון כמה מתבזבז על הקווים, וכמה אתה מאבד אנרגיה בכל מיני מקומות, או מה התחזוקה דורשת, כל מיני חישובים שאתה חייב להכניס, כי אם בסוף יצא שהנצילות, זה נקרא נצילות בהנדסה, הנצילות מאוד נמוכה, אז לא שווה לך בכלל, מה שנקרא, להפעיל את המכונה.
נכון.
כי עצם הפעלת המכונה דורש אנרגיה, והאנרגיה מתבזבזת על עצם ההפעלה של המכונה, ואז אם המכונה בעצם אוכלת את הדלק על עצמה, אז היא לא מניבה, היא לא מניבה, היא רק בזבזנית.
בעולם ההשקעות זה תזרים שלילי או תזרים מעיק, אני קורא לזה.
תזרים מעיק.
תזרים מעיק. זאת אומרת שזה מעיק לך על החשבון, הוא לא מניב לך.
בדיוק.
אם הוא לא מניב, אני לא אוהב את העסקאות האלה.
הוא רק שם עושה רעש, הוא רק עושה חום, מה שנקרא.
אני לא אוהב את העסקאות האלה. לכן עוד פעם, לעסקה, אם אתה נכנס אליה, אם תזרים מעיק, אני פחות אוהב, אלא אם כן, אני אומר, יש עסקאות שכן הייתי נכנס עם תזרים מעיק, אבל זה אנשים שיש להם את היכולת להיות בתזרים מעיק, וגם יש פוטנציאל השבחה מאוד גבוה בעסקה, אז הם מוכנים לאכול אותה, איך אומרים, בתקופה.
כן, כאילו הם מחזיקים את זה, אבל הם יודעים שתכף תהיה עליית ערך מאוד גדולה.
כן, בדיוק, שיש פוטנציאל השבחה. אז אתה יודע, אז אני אומר, גם בתוך נדלן יש המון עסקאות. שוק ההון, יש המון המון סוגים של מכשירים פיננסיים שאפשר להשקיע בהם. מי שלא מבין בזה, עדיף עוד פעם לתת לאנשי מקצוע לנהל את זה. איזה אנשי מקצוע? יש מנהלי תיקים, מנהלי תיקי השקעות, יש גופים פיננסיים וחברות ביטוח ובתי השקעות שיעשו לכם פלאים עם הכסף. ולמעשה, כמו שאמרנו על אנשי מקצוע, ייתנו לכם את הקיצור דרך של הניסיון והידע שלכם אין, ואתם אם תעשו את זה, תעשו את זה בצורה חובבנית. אז אני בכל תחום, גם בתחום הנדלן, גם בתחום, אם זה בחול, אם זה בארץ, אם זה בתחום ההשקעות, בבורסה, אני תמיד נעזר באנשי מקצוע, כי אני לא אוהב לעשות דברים בצורה חובבנית. אם אני עושה דברים בצורה חובבנית, הם ככה נראים. וזה המסר שלי בעניין השקעות.
אורן, אז תן לנו איזה משפט מחץ ככה לסיום.
משפט מחץ לסיום.
איזשהו ככה, טיפ כזה חזק או איזשהו משפט.
חבר'ה, תעלו על המגרש, תתחילו לשחק, אל תשבו ביציע, וכשאתם משחקים, תהיו all in. זה מה שאני מאמין בו.
מטורף. אורן, אז תודה רבה שהיית פה, ממש נהניתי.
היה לי כיף.
ושיהיה, יאללה חברים, תתחילו להשקיע, תתחילו לעשות
תתחילו
כסף.
תתחילו להעמוד פיננסית, אנחנו
ולמי שצריך עזרה, בואו אליי, בואו לאורן, בואו תקבלו הכוונה, ואנחנו נעזור לכם שיהיה בהצלחה, ולכו נפצו את תקרת הזכוכית שלכם.